שלום וברכה, אנחנו ממשיכים אם כן היום בלימודנו המרתק בספר ירמיהו ואנחנו בפרק נון. האמת היא בשני הפסוקים האחרונים של פרק ממתת. פסוק למד ח' כן, פרק ממתת, פסוק למד ח' ושמתי חסאי בעילם ועבדתי משם מלך ושרים נאום השם. אז למדנו מה זה אילם. אילם היא הממלכה שקדמה מבחינה גיאוגרפית לפרס. כלומר, החלק הדרומי של מה שנקרא היום איראן, החלק הדרום-מערבי, אם נדייק, הוא מחוז שבימי קדם קראו לו אילם, ושאחר כך קראו לו פרס, זה המחוז של שושן. העיר שושן, שהייתה עיר הממלכה, שהייתה עיר הממלכה של האימפריה הפרסית. זה בעילם. עכשיו, חז"ל מתייחסים אל הפסוק הזה לא כמתייחס אל העם העילמי, אלא המחוז הנקרא עילם, כמו שכתוב בדניאל, כן? ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה, ואם כן, חז"ל מתייחסים לזה כאל הקדמה של הסיפור של אסתר, מגילת אסתר. עכשיו, ההפרש בין ירמיהו לבין זמן מגילת אסתר הוא די גדול. זה, נגיד, בזמן שהדברים האלה נאמרו, זה בערך לפחות 60 אם לא 80 שנה לפני כן. אבל כאן יש מבט כללי על עלייתן ונפילתן של ממלכות. אני לא מבין למה אתה לא מוצא, זה בספר ירמיהו. טוב, בסדר. יש פה מבט כולל על הממלכות, עלייתן ונפילתן. עכשיו פה מה שנאמר, ושמתי כסאי בעילם, זה פסוק שצריך בהחלט בירור. מה זה כסאי? כסא של מי? מה התשובה? שאלתי שאלה. כן, יפה. כלומר, הנימוס מחייב שכששואלים מישהו שאלה, הוא עונה. כיסא של מי? של השם. ומה אתה אומר? כן, אתה. אתה לא יודע. אז תגיד שלא הייתה קשור. אז בוא עכשיו תסתכל עוד פעם בפרק ממתת בספר ירמיהו. פסוק למד ח'. ממתת, פסוק למד ח' בירמיהו. פרק ממתת. מצאת את פרק ממתת? פסוק למד ח'. האם אתה רואה מה אומר הכתוב? ושמתי. האם אתה בספר ירמיהו? יפה. האם אתה בפרק ממתת? המספר של הפרק, מה? מספר הפרק כתוב תמיד למעלה, כן? פסוק למד ח'. למד ח', פסוק למד ח'. מצאת? לא, לא כתוב כיסא. כיסאי, יפה. בעילם, כן? המשך. והעבדתי, בבקשה. יפה. הכיסא של מי מדובר?
שלו.
של מי? של שלמה המלך?
לא.
של מי?
של
ירמיהו. של ירמיהו. ירמיהו אומר שהוא ישים את הכיסא שלו בעילם? יש מקום שקוראים לו עילם. המקום הנקרא אילם הוא החלק של פרס שבו נמצאת העיר שושן, כפי שנאמר, תודה רבה, זה בספר דניאל, ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה. בסדר? עכשיו חז"ל דרשו את הפסוק הזה כמתייחס למעשה מגילת אסתר, ועל זה אמרו ושמתי כסאי בעילם ועבדתי משם מלך ושרים, נאום השם. מה זה נאום השם? כלומר, נאום השם זה של ירמיהו?
זה מה שהוא מקבל.
מי זה השם? כן, מה זה נאום השם? נאום השם זה הדיבור של השם. זאת אומרת שהמשפט שנאמר עד עכשיו הוא משפט שנאמר בשם ירמיהו זה השם? אני הבנתי, ירמיהו זה השם?
ירמיהו זה לא השם.
יפה, תודה. אז אם כתוב כאן נאום השם, כאילו החותם של המשפט הוא השם, אז המשפט מיוחס למי? יפה, טוב מאוד. לכן כשכתוב כאן כיסאי, האם הכוונה לכיסא של השם או לכיסא של ירמיהו? יפה. אז אם כן, השניכם מסכימים. רק היה צריך פשוט להוציא אותך מההלם כדי שתבין על מה אני מדבר, זה הכל. טוב, אין בעיה. כן, כי המטרה שלי בשיעורים זה שיבינו, לא שסתם ישבו. בסדר. ושמתי כיסאי בעלם. אז כלומר, השם אומר שהוא ישים את הכיסא שלו בעלם. איפה בדרך כלל נמצא כיסאו של הקדוש ברוך הוא?
בשמיים.
או בשמיים, כן, השם בשמיים מכין כיסאו. או יש לפעמים שאומרים שהקדוש ברוך הוא שם את כיסאו
ירושלים.
זאת אומרת, המקום שבו שורה השכינה, שבו כביכול כיסא הכבוד נוחת, אפשר לומר, זה ירושלים. וכאן הכתוב אומר דבר מאוד, מאוד חריף. לא שהקדוש ברוך הוא יטפל בעלם, אלא שהוא ישים את כיסאו בעלם. כלומר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו לא בישראל, אלא באומות. זה שכתוב. ושמתי כיסאי בעלם. ובאיזה מקום בדיוק בעלם הוא ישים את הכיסא שלו? אולי מישהו יכול לנחש?
בבירה.
איפה בבירה? בבית, בארמון של נבוכ... של אחשוורוש. כלומר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא משכין את שכינתו על אחשוורוש. לכן מה שאמרו חז"ל, שכל מקום שנאמר המלך במגילה זה מלכו של עולם, זה לא באוויר. אין? כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך אחשוורוש. במילים אחרות, גילוי האלוהות נעשה דרך המרכז התרבותי המשמעותי ביותר של אותו דור. מאז באתי אל פרעה. יפה. נכון, גם הוא שכן אצל פרעה. כמו שמצאנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה. אם הקדוש ברוך הוא היה יושב אצל משה, והוא אומר לו, לך אל פרעה. כלומר, אני פה, אבל לך אל פרעה. אבל הוא אומר לו, בוא אל פרעה, משמע שהשם יושב בבית פרעה. בסדר? זאת אומרת, במילים אחרות, התרבות המצרית של אותם הימים הייתה הפסגה של התרבות האנושית, ולכן אין פלא שהשכינה שורה שם. יוצא לפי זה שיציאת מצרים זה העברת השכינה מהאומות אל ישראל, והגלות זה העברת השכינה מישראל אל האומות. מובן? זה מה שזה אומר. עכשיו, תגידו, איך אתה ממציא דברים כאלה? מהר"ל מפורש. המהר"ל אומר, בהקדמתו למגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא מעביר את כיסאו מירושלים אל שושן. איך הוא אומר? הוא מביא את הפסוק הזה. זאת אומרת שלפי זה גם מובן, מדוע אסתר נמסרת למלך. זה העברת השכינה מישראל אל האומות, דרך נציגה של בית המלוכה. עכשיו, לפי זה גם מובן, שכנראה לפני כן, הכיסא היה בבבל. בבבל, משם לפרס, משם ליוון. איך הכיסא עבר מפרס ליוון? מי כבש את פרס? אלכסנדר מוקדון, מה, אתם מפחדים להגיד? אתה יודע את זה, לא? מה, לא יודעים היסטוריה? האימפריה הפרסית נכבשה על ידי אלכסנדר המוקדוני, שהוא מייצג את יוון. והוא לקח לאישה את ביתו של מלך פרס האחרון, דריווש השלישי, קודומנוס. הוא לקח את אשתו לאישה. אגב, איך קראו לביתו של דריווש השלישי? סתם ככה מעניין, סטטירה. מה אתה... כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. ובכן... כן, כבר בית שני היה בנוי. זהו. אתה אומר, הכיסא כבר היה צריך לחזור לישראל. ישראל עוד לא הייתה קיימת, היא קמה רק ב-48. אתה מתכוון לארץ ישראל. כן. אבל, אף על פי שנבנה בית המקדש, אבל המלכות לא חזרה. המלכות נשארה אצל הגויים עד התקופה החשמונאית. כן. או אסתר. כן, נכון. עכשיו, מה שמעניין, שהממלכה של אלכסנדר התפצלה. התפצלה למספר ממלכות, והאחרונה שעדיין החזיקה מעמד אחרי כל ההתפצלויות והכיבושים הרומאיים, הייתה הממלכה של קליאופטרה. קליאופטרה, שהייתה ממשפחתו של אלכסנדר. והיא נלקחה לאישה על ידי... לא. אנטוניוס, ואחר כך על ידי יוליוס קיסר. זאת אומרת, ככה המלכות עוברת אל רומא. כלומר, יש איזשהו סוד בדבר הזה, שכל פעם המלכות עוברת דרך איזשהו נצר נקבי של המלכות הקודמת. לפי זה מובן, גם הדוח חז"ל גילו לנו שבשתי, אשתו הראשונה של אחשוורוש, הייתה הבת של נבוזרדן, של בלשצר, בנו של נבוכדנצר. זאת אומרת, הנצר הנקבי של המלכות של בבל גם כן עובר לפרס. אז זה ככה זה עובר. מעניין שבימי... בימי הביניים, הייתה ממלכה פרסית שנלחמה בממלכה הביזנטית. בא החליף עלי בן אבו טלב, כבש כמעט את כל האימפריה הביזנטית ואת כל האימפריה הפרסית. הוא לקח בשבי את שתי בנותיו של מלך פרס האחרון, יזדגרד השלישי, כן השלישי, לקח אחת מהן לאישה לו, ואחת נתן לבוסטנאי ראש הגולה. שהפך להיות קרוב משפחה, אם כן, של עלי. כן, זאת אומרת שכל פעם, אתם רואים, זה עובר באותו... אגב, גם הכנענים, כמה מלכים היו לכנען? למד א', 31. קשה לקחת 31 נשים של 31 מלכים. אז יהושע בן נון לקח לאישה את רחב, שבאו עליה כל מלכי כנען. זאת אומרת, שוב, יש קשר נקבי עם המלכות הקודמת. ככה זה עובר תמיד. מאותה סיבה גם רצו המצרים לקחת, כל הבן הילוד היורת השליחו, וכל הבת תחיון. תחיון למצרים. וכולי. כן. עכשיו, אז יוצא לפי זה שהמלכות צריכה לחזור בדמות אישה מאדום לישראל. נגיד, למשל, הרי אם מלכות אדום מחולקת לשתי מעצמות, זה יכול להיות, נגיד, אישה שנולדה ברוסיה, גדלה באמריקה, והיא משיבה את המלכות לישראל. נכון? ממש זהב. עכשיו, אז זה מה שאמר כאן. ושמתי כיסאי בעילם, שהשכינה עוברת לפרס. ושם, דרך שם, ניצוצות הקודש עולים. לכן אין ברירה, חייבים גם מרדכי ואסתר להיות שם, כדי ללקט משם את הניצוצות גם. ועבדתי משם מלך ושרים, נאום השם, אומרים חז"ל, מלך זה ושתי. שהיא השריד האחרון של מלך בבל. ושרים זה המן. הוא ועשרת בניו, שכולם שרים היו. נאום השם. והיה באחרית הימים. אשיב את שבות העלם, נאום השם. עכשיו זה לא כל כך ברור. אשיב את שבות עלם? מה, וכי פרס, פרס העתיקה קמה לתחייה? או שהכוונה באמת שאחרי הנפילה של הממלכה היוונית קמה שוב ממלכה פרסית? או שהכוונה לניצוצות הקודש שעם ישראל מעלה משם? כן, בכל תרבות ותרבות אנחנו מעלים רכוש גדול, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אנחנו מעלים את ניצוצות הקודש שנמצאים בין האומות ההן. עד כאן פרק ממתת. מכאן ואילך פרק נון. למה נון? כי הוא בא אחרי ממתת. אז כמו שאתם זוכרים, כל הפרק הארוך שקראנו עד עכשיו, סך הכל 39 פסוקים, וגם הפרק שלפניו, זה פרקים שמדברים על חורבנן של אומות. מי מחריב את כל האומות האלה? כמעט כולן זה בבל. כן? בבל, נבוכדנצר, מלך בבל, יש לו תפקיד להחריב ממלכות. מי יחריב אותו? מי יחריב את ממלכת בבל? הרומאים? פרס. כן, קורש ודריווש, מלכי פרס ומדי, הם כבשו את בבל. בסדר? אז צריך להיות, בזמן שירמיהו צופה ורואה את החורבן בעיניו, צריך להכין את הנחמה שבבל עתידה ליפול. בשביל זה יש פרק נון. פרק נון, גם כן ארוך מאוד, וגם פרק נון א' הוא ארוך מאוד, שני פרקים על חורבנה של בבל. לא סתם, כמעט 100 פסוקים. כנראה שהחשבון עם בבל הוא חריף, כמו שעולה גם מספר תהילים, על נהרות בבל שם ישבנו וכולי, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. כן, כל הביטויים האלה ביטויים קשים. בבל הייתה כמין ממלכת רשע עולמית. אז נכון שבבל עשה את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו, הטיל עליה, אבל היא עשתה את זה מתוך רשעות. ולכן גם בבל צריכה ליפול. בואו נראה. הדבר אשר דיבר השם אל בבל, אל ארץ כסדים, ביד ירמיהו הנביא. הכסדים הם לא תושביה המקורים של בבל, אבל בימי ירמיהו, הכסדים יושבים בבבל. הארץ המקורית של הכסדים הייתה יותר צפונית, באזור קורדיסטן של היום. ולכן מה שכתוב, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, הכוונה לעיר, חז"ל אמרו שאברהם אבינו ישב בקוטה. קוטה היא בצפון בבל, באזור קורדיסטן. בניגוד לזיהוי המקובל אצל הארכיאולוגים שמדובר על העיר אור, שמדרום לבבל, שיושבת היום בחולות כווית. כן? אז לא משם בא אברהם אבינו, בא יותר צפון. אבל בימי ירמיהו, הכסדים כבר פלשו דרומה, והם יושבים בבבל. לכן נקרא ארץ כסדים. זה מתרץ אגב את הקושי של מבקרי המקרא, שטוענים שלא יכול להיות שאברהם אבינו בא מאור כסדים, כי הרי באותם הימים לא ישבו שם הכסדים. הבל יבצה פיהם. נכון, אברהם לא בא מבבל, הוא בא מאור כסדים, צפונה יותר. מה יש, מה קרה? זה דרכם כסל לם של אותם מחקרים. טוב. הגידו בגויים והשמיעו ושאו נס. השמיעו, אל תכחדו. כלומר, הדבר, נפילתה של בבל הוא כל כך משמעותית שזה כבר צריך לספר את זה לכל הגויים. זה משהו בעל משמעות עולמית. אמרו, נלכדה בבל. הוביש בל, חת מרודח. הובישו עצביה, חתו גילוליה. כי עלה עליה גוי מצפון. זה מובן, כן? כל מה שקראנו מובן, נכון? מובן? כן? בטוח. מי זה בל? יפה. בל זה אלוהי בבל. מה זה מרודח? גם. מה השם האמיתי של מרודח? מרדוך. אז למה הנביא משנה ממרדוך למרודח? דרך ביזיון. שון מרד. כן? אז כלומר, זה דרכם של הנביאים לשנות את השמות של עבודה זרה. גם בעם ישראל נהגו את זה כלפי עבודות זרות מאוחר יותר. אז הוא קורא לו מרודח. מרודח זה האל של הברק. זה הרעם. חת מרודח. הובישו עצביה, חתו גילוליה. עצבים וגילולים זה כינוי ל... עבודה זרה, נכון? למה נקראים עצבים? כי הם גורמים עצבות לעובדיה, שעובדיה פונים אליה והיא לא עונה. גילוליה מלשון גללים, כן? לכלוך. כן? זאת אומרת, זה ביטוי, במקום להגיד אליליה, אומרים גילוליה. כי עלה עליה גוי מצפון. מי זה הגוי שעולה עליה? הפרסים, לא מדויק. זה אמנם הפרסים, אבל עם המדים. כלומר, זה בהתחלה, בשתי הממלכות, פרס ומדי, מחוברות זו לזו, אבל המלך העיקרי היה המלך ממדי, ואחר כך זה התהפך להיות המלך הפרסי. עכשיו, למה זה חשוב? כי תבין למה הם באים מצפון. החלק הצפוני של הממלכה הוא של מדי, והחלק הדרומי של פרס. אז כאן בא גוי מצפון. הוא ישית את ארצה לשמה, ולא היא יושב בה. מאדם ועד בהמה. נעדו, הלכו. אז מה יקרה באותם הימים? הרי כל הזמן הנביאים באים בטענות שאנחנו לא בסדר, אבל בימים ההמה ובעת ההנה הוא משם יבוא בני ישראל. המה ובני יהודה יחדיו, הלוך ובכו ילכו, ואת השם אלוהם יבקשו. ציון ישאלו, דרך הנה פניהם, בואו ונלוו אל השם, ברית עולם לא תשכח. זאת אומרת, מה הוא מנבא הנביא ירמיהו? שאחרי נפילתה של בבל, תהיה חזרה בתשובה, ויפנו אל ארץ ישראל. עכשיו, אז אם כן, מדובר על שני דברים. חזרה בתשובה, יבקשו את השם, וציון יבקשו שקורש מלך, מלך פרס יאשר את השיבה לציון ואת בניית בית המקדש, בצהרת קורש. עכשיו, זה שיחזרו בתשובה זה דבר מאוד מעניין. כל ימי הבית הראשון וגם כל ימי השופטים, הנביאים נלחמים ללא לאות נגד עבודת אלילים ולא מצליחים. נכון? פתאום, מהצהרת קורש ואילך, נעלמה עבודה זרה מישראל. פתאום, כמו במכת קסם, מכת קסמים. ואז אפשר להגיד, מה שאמרו חז"ל, גדולה הסרת טבעת מ-48 נביאים, שהמלך אחשוורוש הסיר את טבעתו מעל ידו והיתנה להמן, והדבר הזה גרם לעם ישראל לחזור בתשובה, לצום 3 ימים, לילה ויום, ומאז נחרטה עבודה זרה מפיהם. זה אפשר להגיד שזה על דרך השוט, אבל זה לא כל כך משכנע, אני אגיד לכם גם למה. כי זה לא פעם ראשונה שבאו צרות לעם ישראל, הרי גם לפני כן באו צרות ולא חזרו בתשובה. אלא שכאן יש עוד משהו, היה סילוק השכינה מן העולם. ברגע שנסתלקה שכינה מן העולם, מאותה שעה, בטלה עבודה זרה. את זה מאוד משמעותי, ובזה עסקנו פעמים רבות. עד כאן להיום. שלום.